את כל השנה, חוץ מהחגים, כאיזשהו זמן אפור, שבדרך כלל, כשמגיע חג, אז יש לחג איזשהו צבע מיוחד שנותן, צובע לנו את החיים לכמה ימים. אני רוצה לקחת את לוח השנה ולהסתכל עליו אחרת, לצבוע אותו קצת אחרת, שבעצם כל חודש יש לו את הצבע שלו. צבע שונה, מיוחד, כל חודש יש, בכל החודש עבודת השם מיוחדת, ומידות מסוימות וכישרונות מסוימים שאנחנו צריכים לעבוד איתם, כוחות מסוימים, ובאמת ללכת לראות את הגוון המיוחד של חודש טבת, שיחסית זה חודש פחות מוכר, חודש יחסית באמת אפור. אז כמו שאתם רואים בדף לפניכם, אני רק מצטט מספר יצירה, רק כדי להמחיש את הנקודה. בספר יצירה פרק ה' המליך אות עין וקשר לו כתר, וצר בו גדי בעולם וטבת בשנה וקיבה בנפש. אין לי מושג מה זה אומר, אבל ספר יצירה מאוד מאוד מדגיש שכל חודש יש לו אות משלו ומשהו בעולם שמחובר אליו וחודש שמחובר אליו. כלומר, לוח השנה לא נראה כמו ציר זמן שלם ואפור בלי ועם כל מיני נקודות צבעוניות, אלא כל חודש יש לו צבע, וצריך להבין לפי זה גם את החגים כנובעים מכל החודש. כלומר, כל הצבע המיוחד של החג בא לו מכלל החודש. אז מה יש לנו בטבת? אז בואו נתחיל רק לסוף כמה נקודות, מה אנחנו יודעים על החודש הזה. אז מקור השני, הרמב״ם בהלכות העניות בפרק ה', עשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצור. הרמב״ם מציין אחת מארבע תעניות שנמצאת בעשירי בטבת, שבו התחיל המצור. ויש לשאול על זה, מה נקודת הזמן הזאת אומרת שהתחיל המצור? כלומר, לפני זה צדקיה מרד במלך בבל, זה גם איזושהי נקודת זמן שמלך בבל כעס ורצה לבוא. יש כל מיני נקודות בציר הזמן של נפילת ירושלים לפני שריפת בית המקדש שההידרדרות קרתה. אז מה מיוחד דווקא בזה שהחל המצור? נקודה נוספת שמובאת פה במקור ג' מספר זכריה, שהנביא אומר שזה גם המקור לארבע סומות, שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. כלומר, לעתיד לבוא, הימים של הצומות יהפכו לחגים. אם הנביא אומר שיום של צום יהפוך לחג, הסימן שיש ביום הזה איזשהו תוכן. כלומר, היה אפשר להבין שהיום של הצום יהפוך לחג, עד היום צמנו, והיום אנחנו שמחים כי כבר לא צריכים לצום. אבל זה לא התוכן של שיהיה לעשרה בטבת. כלומר, עשרה בטבת, אם יש בו משהו חיובי, זה לא שפעם צמנו והיום אפשר לאכול, אלא זה מלמד אותנו שיש בעשרה בטבת תוכן חיובי שאנחנו מחמיצים אותו, שאנחנו צריכים לגעת בו. זה יום באמת יום מיוחד. אז מה באמת הייחוד? איזה חג נחגוג? כלומר, אם בתשעה באב, אז אנחנו יכולים להבין שיש אבל על זה שאין בית מקדש, אז כנראה כשבית המקדש ייבנה, יהיה חג של המקדש. או אם בתשעה באב מעשו בארץ ישראל, אז כשבית המקדש ייבנה, אז יהיה חג על ארץ ישראל. מה יהיה החג של עשרה בטבת? טוב, אז עוד שני מקורות בנושא הזה של החודשים. המקור הבא, בעצם המקור המרכזי בעניין, זה ככה הטור פוסק להלכה. הטור פוסק להלכה בשם הירושלמי, שנשים נהגו שלא לעשות מלאכה בראש חודש. ובעצם לנשים כל ראש חודש זה לא באמת יום ש... יש פה דף. זה לא יום שאסור במלאכה, מלאכות כמו בשבת, אבל זה יום ש... דומה לחול המועד, משהו כזה, פחות או יותר. והטור מחפש מקור. מה המקור לזה שכל ראש חודש יש משהו חגיגי, וגם למה זה ניתן לנשים? הטור אומר בשם אחיו, הרב יהודה, תראו במקום ד', טעם לדבר, לפי שהמועדים נתקנו כנגד אבות, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב, ואז הוא מוסיף י"ב ראשי חודשי השנה, שגם הם נקראים מועדים כנגד י"ב שבטים. כלומר, הטור כבר מכניס אותנו לעולם שהוא באמת צבעוני. מה צבעוני בעולם הזה? שאין רק שלושה חגים מדאורייתא בשנה ועוד שלושה חגים מדרבנן, אלא יש לנו 12 חגים נוספים בשנה שכיום חוגגים אותם אנשים, וכל חודש יש לו דמות, יש לו שבט שלאורה החודש הזה הולך. י"ב חושים, כן, הזכרתי קודם מספר יצירה. באמת יש בחסידות הרבה חישובים ודיונים בכל הנושא הזה של החלוקה, וגם איך מחלקים, איזה חודש בהתאם לאיזה שבט. אנחנו תכף באמת תכף ניגע בנקודה הזאת. הוא מוסיף שחטאו בעגל, ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו החטא. כלומר, החג נשאר, רק הנשים חוגגות אותו בגלל חטא העגל. איך זה קשור לראש חודש? זה נושא לפעם אחרת, אבל רואים פה איזושהי התאמה, גם אחרי זה במקור במדרש תנחומה, שהשבטים מקבילים לחודשים. וזה דווקא עושה לנו עבודה שהיא יחסית יותר קלה, כי באמת כשיש לנו שבט, יש לנו דמות, אז הרבה יותר קל להבין למה אנחנו צריכים להיות דומים. כלומר, מה הנקודה של החודש? איזה כוחות נפש, איזה אופי, מה אני יכול לקבל מהחודש, איך אני יכול יותר להתכוונן לעבודה מסוימת של החודש הזה. רק נקרא עוד מקור אחד, באות ו' מרב צדוק. אז אומר ככה, כידוע, בעצם מסכם את כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה המקור. כידוע, י"ב חודש הם כנגד י"ב שבטים, שלכל שבט יש מעלה וכוח מיוחד, שבו הוא מתייחד ונרשם משאר השבטים. כן, כל שבט יש לו מעלה וכוח מסוים, מיוחד, שעל ידי זה נחשב לשבט בפני עצמו. וידוע שכל דבר יש בעולם שנה ונפש, וכמו שיש נפשות חלוקות, כך יש זמנים חלוקים ומקומות חלוקים. כלומר, כל חודש, אם אני מבין מה שיוצא מפה, הרב צדוק אומר שיש 12 סוגים של אנשים. את זה עוד אפשר להבין. מה שהחידוש בדברים האלה, שכל אחד מאיתנו במשך השנה, בעצם יש רק חודש אחד שהוא החודש שלו. כל שאר החודשים אנחנו נדרשים לאיזושהי עבודה או מאמץ, או שזה קצת, החודש עוזר לנו לעשות את זה, להיכנס לראש של מישהו אחר. אנחנו אחד מ-12, לא יודע, אולי החודש שלנו זה החודש של היום הולדת, אולי זה החודש שבו התחתנו, לא יודע, איזשהו חודש, יש לנו חודש שלנו, אבל יש לנו מסלול, בעצם, רב צדוק קורא לנו לעבור מסלול, שכל חודש תיכנס לראש של מישהו שהוא מאוד מאוד שונה ממך, ותנסה לעבוד את עבודת השם, ובעצם את עבודת המידות שלך על פי אותו טיפוס, על פי אותו אופי. אז אני מתבסס כאן על הארי, שמובא בכל מיני ספרי חסידות. יש חלוקה של הארי, יש כל מיני חלוקות, יש רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ויש חלוקה של רב צדוק, איך להתאים את החודשים לשבטים. חודש טבת מובא בארי שהוא כנגד דן. הארי סידר את כל החודשים כנגד שבטים, והוא הלך לפי סדר החנייה. כלומר, מתחילים מניסן ודגל מחנה יהודה, בחודש טבת אנחנו מתחילים בעצם את השלושה חודשים האחרונים של השנה עם הדגל של בני השפחות, והבכור של בני השפחות, הבן הראשון שנולד, זה שבט דן. ורב צדוק אומר שהשידוך בין שבט דן לחודש טבת זה שידוך מאוד מוצלח, כי הוא מביא מקורות שדן הוא הפחות שבשבטים, וחודש טבת הוא החודש שהוא הירוד בחודשים. ככה רב צדוק מכנה, חודש מאוד מאוד ירוד. כן, שחיברו בבניין המשכן, התחבר בצלאל משבט יהודה. כן, התחברו שבט יהודה ודן. אז כן, זה גם מובא פה בהמשך, וזה במקורות, שבעצם מדובר לפי רב צדוק על החודש הכי נמוך בשנה. החודש הכי קשה נקרא לזה, החודש הכי ירוד, ככה רב צדוק מכנה. יש וורט מעניין ב... נולד, נכון. כן, שישו נולד בטבת, נכון. יש וורט, השם ישמואל מביא וורט בשם אבא שלו, שהוא אומר, שתכף נגיע לזה, שחודש טבת זה כמו עשיו, שעשיו, גם את זה נראה בהמשך, רק הראש שלו בעצם נמצא בתוך מערת המכפלה. זאת אומרת, גם חודש טבת, רק הראש חודש שלו בעצם נמצא בקדושה, נמצא באיזשהו אור, כל שער חודש, זה חודש מאוד, חודש מאוד חשוך, חודש מאוד ירוד. יש דפים. אז שוב, אנחנו עוסקים בחודש טבת ומנסים למצוא את הצבע המיוחד של החודש הזה, ואמרנו שבניגוד לתפיסה הרגילה שכל השנה אפורה ויש רק ימים של חגים, התפיסה בספר יצירה ובעוד מקומות שכל חודש יש לו צבע, שאנחנו לא עוברים שנה אפורה עם נקודות צבעוניות, אלא עוברים שנה שכל חודש מקבלים צבע אחר, אבל לצערנו אנחנו מתחילים בחודש טבת, ואז נמצא בקומר שזה באמת הירוד שבחודשים, החודש הכי פחות. אנחנו מנסים לחפש את האופי המיוחד של החודש, את הגוון המיוחד של החודש הזה. אז אנחנו נתבונן היום על דן, כי אמרתי שמרגע שמחלקים את זה לפי חודשים, מאוד מאוד קל להתבונן על עבודת השם המיוחדת, כי יש טיפוס, מישהו, דמות חיה שאפשר להסתכל עליה ולראות איך בערך נראית עבודת השם של החודש הזה. אז יש הרבה מה להתבונן על הלידה של דן, ודן בסופו של דבר נולד לשפחת רחל, אחרי שהיא מחכה הרבה זמן לילד. בצור, סיפור שלם, סיבוך שלם. לא ניגע בזה היום. נתחיל מהברכה של יעקב לדן, ונראה אחרי זה שתי דמויות משבט דן. נעשה טיפה לראות מה יש בשבט הזה. טוב, אז מפרשת השבוע, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. פסוק הראשון. פתיחה מאוד מאוד מפתיעה של יעקב אבינו. אם אני קורא את הפסוק הזה לפי הפשט, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כלומר דן יצליח לשפוט את עם ישראל כמו כל אחד אחר. כלומר, כבר ממש בפתיחה רואים שיעקב אבינו צריך להדגיש את זה, שדן הוא יהיה כמו כל אחד אחר. כלומר, היינו ממש יכולים לחשוב שדן הוא לא כזה, שדן הוא בעצם יותר נמוך מכל אחד אחר. אחרי זה מצוטט פה, תקראו, יש למקור שדן באמת היה מאסף לכל המחנות, אז המדרש תנחומה אומר, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שבמי המלאק הרג? המלאק הרג משבט דן. למה? כי הענן היה פולט אותם החוצה. כלומר, כל עם ישראל הלך בתוך העננים, והענן היה פולט כל מיני אנשים משבט דן. מעיף אותם. אז הפתיחה הזאת של יעקב היא כבר מלמדת שיש פה איזושהי חולשה. הפסוק הבא, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. שוב, בניגוד לברכות של שאר השבטים, יהודה הוא אריה, נפתלי הוא איילה, יש פה איזושהי ברכה שעוסקת בעתיד, כלומר הוא לא כזה עכשיו, אבל הוא יהיה משהו. אבל מה הוא יהיה, דן? דן הוא יהיה נחש. זה משהו שהוא... במבט ראשון זה נראה קצת קשה, במבט שני כשחושבים על זה, בסוף חומש בראשית, החומה שנפתח עם החטא הכי גדול בהיסטוריה, אז לברך מישהו בסוף חומש בראשית, הוא יהיה נחש, זה לא אמירה כל כך תמימה. כלומר, סך הכל הסיפור, זה באמת סוף הספר. הספר מתחיל בדיוק בנושא הזה, ובסוף הספר אנחנו מגיעים, עוד פעם פוגשים את הנחש בתור ברכה, הוא יכול להיות נחש, שהנחש הזה מוצג פה כמשהו מאוד ארמומי, שיש סוס שדוהר קדימה, יש עליו רוכב, והוא נושך את העקב של הסוס, ומתוך זה הרוכב נופל אחורה. זה צריך טיפה יותר לנסות להקשיב מה המעלה המיוחדת, איזה סוג התקפה זה, איזה סוג שבח זה, מה בדיוק השבח לנחש הזה שנושך מישהו מאחורה ועוצר אותו באמצע הדערה. והפסוק האחרון, אחד הפסוקים בתנ"ך עם שלוש מילים, לישועתך קיוויתי השם. זה כמו מישהו מגיע לאספת הורים, אומרים, לבן שלך יש פוטנציאל. בסוף זה לא רק שיש את הדבר הזה שהכל עתיד ואין עכשיו, אז אומרים, לישועתך קיוויתי השם. אחרי כל הדבר הזה, דן אולי יהיה כאחד שבטי ישראל, הוא יהיה נחש, ויעקב בסוף מתפלל, לישועתך קיוויתי השם, כלומר, אני מצפה לישועה. בעזרת השם, כן, בעזרת השם, גם הוא בסדר, גם הוא יהיה... באמת הברכה פה היא, שומעים מאחוריה איזשהו, משהו מאוד מאוד קשה. יעקב אבינו מצפה לישועת השם, למשהו שיקרה, ששבט דן, הוא יהיה פעם משהו, והמשהו הזה הוא גם יהיה משהו מסובך. וצריך הרבה תפילה. זה כבר דבר שנראה בחודש הזה, שזה חודש שהוא, לא אמרנו עד עכשיו הרבה עליו, אבל הוא, מצטט את רב צדוק, הוא פחות שבחודשים. צריך בו תפילה. והברכה של דני באמת מכניסה אותנו לאיזושהי אווירה מאוד מאוד קשה. אז המקור הבא, באמת מקור חד, זה כל הנחשלים אחריך. אני עובר לצד השני. אז במדרש רבה אמר רבי חנינא בן פזי, אין לך גדול משבט יהודה, מה שערן קודם אמרת, ואין לך ירוד משבט דן, שהיה מן הלחינות. מה זה לחינות? המפרשים מפרשים שזה השפחות. דן היה מהשפחות. בסדר, זה שהוא מהשפחות עדיין לא אומר הרבה עליו, אולי ננסה להבין את זה אחר כך, אבל מה כתיב בו? ובני דן חושים. כלומר, המדרש לומד שדן היה פחות, והוא רוצה ללמוד את זה מבני דן חושים. המפרשים מנסים להסביר מה הכוונה, איך המדרש לומד שדן היה פחות שבשבטים, וכתוב עליו בני דן חושים. מה כוונת המשפט הזה? אז פה ציטטתי אוסף של פרשנים. העץ יוסף אומר שבגלל שהוא היה ירוד, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו רק בן אחד, וכל שאר השבטים היה להם הרבה ילדים. והמתנות כהונה אומר שזה לשון חולשה, כמו חש בראשו. זה הכוונה. והרד"ל אומר שזה מלשון נמוכים, ואפילו משאר בני השפחות הם היו נמוכים. באופן כללי, אני רק אגיד פה בסוגריים, אנחנו נחזור לזה גם טיפה בהמשך, יש בני שפחות, ולא נראה לי שזאת אמירה גזענית, עם כל הנושאים שמסתובבים. יש בעם ישראל ארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, למרות שליעקב אבינו היו עוד שתי נשים, בילה וזלפה, ושתי הנשים הללו אחראיות לשליש מעם ישראל. ומה הכוונה שמישהו בן שפחה, זה לא בא בשביל לבזות אותו. יש פה דפים. זה לא בא בשביל לבזות מישהו, אלא זה מסמן אופי מסוים, אופי של בן שהוא שפחה. גם דוד המלך אומר, אני עבדך בן עמתך. כלומר, כשמישהו אומר את הפסוק, אני עבדך בן עמתך, אני בן של שפחה, של השפחה שלך, הקדוש ברוך הוא, זה יוצר איזשהו מבנה נפש מסוים, איזושהי תנועה מסוים, שצריך יותר לפענח אותה. מה זה אומר לעבוד את השם כמו בן של שפחה, ולא כמו בן של האימא או בן של הגבירה? אנחנו טיפה נחזור לזה, אבל פה באמת שבט דן, אז אומרים שהוא היה מהשפחות, ועוד כתוב עליו, ובני דן חושים. הפסוק מדגים את זה שבאמת יש פה משהו, ככה המדרש לומד, מאוד מאוד חלש בשבט דן, ולומדים את זה מחושים בן דן, וזה באמת הדמות הראשונה. אחת משתי הדמויות שאני רוצה לעסוק בה היום, חושים בן דן ושמשון. שתי הדמויות שנעסוק בהן בשביל טיפה לעמוד על הייחוד הזה של שבט דן, ממילא של חודש טבת. טוב, אז עכשיו נקרא גמרא במסכת סוטה. אני אצטרך כאן את העזרה שלכם. יש פה גמרא שהיא סיפור מאוד מאוד מפתיע. אני אשמח אחרי זה להצעות לפירושים. בואו קודם נקרא אותה ביחד. הגמרא מספרת, שוב, נושא מפרשת השבוע על שקשור לחושים בן דן. הגמרא אומרת ככה: כיוון שהגיעו למערת המכפלה, עתה עשיו קם מעקב. כלומר, בני יעקב הולכים לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה, ובשער של מערת המכפלה הם פוגשים את עשיו. ואז עשיו מעכב, הוא אומר, בעצם המקום הזה של מערת המכפלה הוא שייך לי. ובעצם היו שני חלקים במערת המכפלה, אחד מגיע לי, אחד מגיע ליעקב. הם אומרים לו, אמרו לי, זבינת. כלומר, אתה מכרת את הבכורה. בגלל שמכרת את הבכורה, ליעקב אבינו מגיע כאן שני חלקים. אמר לו, אבו לי הגרת, תביאו הוכחה שאני מכרתי את הבכורה. זה דיון מאוד מאוד תמוע. אמרו לי, איגרת בארה דמצרימי. כלומר, שכחנו את האיגרת של מכירת הבכורה, השטר של מכירת הבכורה, שכחנו את זה עם מצרים. טוב, מה נזיל? מי ילך למצרים? נזיל נפתלי, דקליל כי איילת. כלומר, נפתלי שהוא קל כמו איילה, יקפוץ מהר למצרים, יביא מהר את האיגרת, יסביר לעשיו שהוא מכר את הבכורה, יוכיח לו שהוא מכר את הבכורה, לא יהיה שום בעיה, ניכנס, נקבור את יעקב. נכתיב, נפתלי איילה שלוחה, נותן אמרי שפר, אמר רבי אבאו, אל תקרי אמרי שפר, אלא אמרי ספר. יש דרש. נפתלי הלך להביא את הספר. טוב, אז נפתלי הולך להביא את הספר, מחכים להסביר לעשיו, לסדר את העניין. ואז הגמרא אומרת, חושים ברי דדן תמן אבא. כלומר, חושים בן דן היה שם, ויקירן לי אודני. האוזניים שלו היו כבדות. כלומר, לפי הגמרא, וזה דבר שנכתב בשס, זה לדעתי מאפיין שכדאי מאוד לאסוף אותו, חושים בנן היה, השמיעה שלו הייתה מאוד 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 חלשה. אולי אפילו אפשר להגיד חרש. אבל ממש ממש לא, ממש לא שומע. וזה מאפיין שכדאי לזכור אותו, הוא נראה לי מאפיין מאוד מאוד מרכזי. אמר לו, מי היי? מה קורה פה? ואמרו לי, כה מעכב היי, כלומר הבן אדם הזה מעכב, עד דעתי נפתלי מארד המצרים. כלומר, אסב, אתה רואה את הקשיש הזה? שסך הכל אסב היה בן 147, זה לא נראה לי כל כך מפחיד כבר באותו שלב. אבל אומר, תשמע, הוא מעכב עד שנפתלי יחזור ממצרים, ונסביר לו ונוכיח לו. אמר לו, ועד דעתי נפתלי מארד המצרים, יהיה אבי אבא מוטל בביזיון? מה, אתם מחכים וזה, נסביר לו, מה נראה לכם, צריך, אנחנו באמצע הלוויה. שקל קולפה מחיה הרישי, לקח חתיכת עץ, דפק לו על הראש, נטרן עיני ונפלו עקרא דיעקב, והעיניים של עשיו נפלו על הרגליים של יעקב, משמעות, צריך למצוא פה את המשמעות הסמלית, פתחינו יעקב לעיני ואחיך, ואז יעקב פתח את עיניו וצחק. הגמרא עוד ממשיכה בסיפור, אבל כשקוראים את הסיפור פעם שנייה ושלישית, מנסים לחשוב מה חזר רצו להגיד פה, כן? באים, עשיו בא, מנסים להוכיח לו וזה, ואז מגיע עד אחד, לא מבין מה קורה, אומר, מה קורה פה עם העסק? לא לוקח מקל, דופק למישהו על הראש, ויאללה בוא נמשיך. יש פה מסר מאוד חשוב, איך פותרים סכסוכים מקומיים במזרח התיכון. מה הגמרא באה להגיד? מה אני יכול לקחת מזה? אם אני רוצה להיות כמו חושים בן דן, אני רואה אנשים מסתבכים, תשמעו, יש דרך תמיד, יש דרך קצרה, מהירה, ובדרך כלל לא נכונה, לפתור כל בעיה. כלומר, יש ארבעה, תופס את מה שמפריע, זורק אותו הצידה, ופשוט מתקדם. אבל מה הגמרא עשה שנלמד מזה? אני מחכה להצעות.
שתי עיניים שנפלות, זה ממש מזכיר את שמשון.
שמנקרים לו את העיניים. יפה. באמת קישור תכף באמת נגיע לשמשון. יפה, כלומר, הקשר לעיניים. וקבל את עיניך. הסיפור. זאת אומרת, כן, המוטיב הזה של העיניים, אני אומר, ברור שיש פה משהו שהגמרא באה לדבר על הצד הזה שיעקב פותח את העיניים, ובדיוק בזמן של עשיו נופלות העיניים. כלומר, ברור של עשיו הייתה איזושהי בעיה עם העיניים, וליעקב היה איזשהו יתרון עם העיניים. בסדר, זה איזשהו נושא ששייך באמת למחלוקת בין יעקב לעשיו, או לשוני של יעקב ועשיו. אבל מה אפשר ללמוד? מה טוב, הגמרא מאוד אוהבת, ככה זה נראה, את חושים בן דן. יש משהו שהגמרא ממש מתלהבת מהמעשה שהוא עשה. יש פה איזושהי תכונה שראויה להערצה. כלומר, כולם הסתבכו עם עשיו, בא מישהו לקח מקל, דפק לו על הראש, להתקדם קדימה. שמה היה? אם הוא יבוא בקהל. ואז פשוט מסגרת. כלומר, כמו שרן אומר, יש פה איזשהו עניין של הכרעה מהירה. כלומר, אם אני מבין את זה נכון, כולם מסתבכים עם איזה משהו, עם איזושהי מציאות, מישהו באמת יכול לבוא ולהכריע את הסיפור. היא עולה ועולה ועולה, ואז...
זה דווקא כאילו, אין תשובה, כאילו אחד מנסה להביא הוכחות, אבל עד שהוא מביא הוכחות, כאילו, אז יש איזה משהו שדן מביא, שהוא לכאורה כאילו את העיניים של כוחות של עשיו, שמעתי, כאילו שעשיו הוא לא, זה המלכות הרביעית של עכשיו, שהוא לוקח את כל הכוחות, כאילו, כלומר, נפש, שכל וכו', הוא לוקח את שלושת הכוחות שהיו, שיוון נחזה באחד מהם, ומדי, וכל אחד אחר, רוחז בכולם. ואז, כאילו, אין איזה תשובה במציאות, ודווקא כאילו התשובה של דן, שזה, כאילו, שהוא לא נותן לתשובה או הוכחה, אלא שהוא פשוט נותן לו, הוא מראה לו שגם הוא לא רואה, אז זה בעצם מה שפוקח
פוקח את העיניים של יעקב.
יעקב את העיניים, כי יעקב גם בחלום,
כן, כתוב שהוא לא רואה את ה...
שהוא לא יכול לראות, כאילו, אז הוא שואל כאילו בית הדוש ברוך הוא. זה הפקיחת עיניים של יעקב.
הוא סוגר.
כי בסם מדבר, אני רואה, אני... תביאו לי, וכולם רצים, והוא אומר, לא, גם אתה לא רואה.
אוקיי, נקודה מאוד יפה. אז בואו רגע נשאר בדמות הזאת. יש לנו את הדמות של חושים. חושים בן דן, קודם המדרש דיבר על זה שהוא פחות, הוא ירוד, הוא בקושי נקרא לזה, יש לו מעמד אפילו בקרב בני השפחות. ופה הגמרא מוסיפה לנו נתון שהוא היה כמעט חרש. כלומר, אוזניים כבדות. כבדה לו השמיעה, ונראה דמות נוספת. שמשון, אז לפני שמשון אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור על שמשון. זה סיפור שבדרך כלל לא מספרים אותו. זה סיפור שלא מופיע באגדות. כששמשון היה בערך בן 9, אז שמשון נכנס הביתה. ושאל את אבא שלו, אבא, למה יש לי שיער כל כך גדול? ואחרי זה אבא שלו ענה לו, אז אמר, רגע, אבל אבא, למה יש לי שרירים כל כך גדולים? ואבא, למה אני מצליח לקרוע עריות? אז אבא שלו אמר, תשמע, כדי שתוכל לאכול פה את כל הפלישתים באזור. מה אני רוצה לומר? שמשון גדל, השרירים שלו צמחו, השיער שלו היה ארוך, היה אסור לשתות יין. בתוך יום אחד הוא נכנס ושאל את אבא ואמא, תגידו, מה הסיפור המיוחד הזה מאחוריי? הוא אומר, תשמע, לפני שנולדת, כן, כולם צוחקים שיש לי שיער של בנות, הוא אומר, תשמע, לפני שנולדת, הגיע מלאך ואמר שאתה תתחיל להושיע אותנו מיד פלישתים. שמשון בן 9 שמע את התשובה, הלך, הקים מחתרת, והושיע את עם ישראל מיד פלישתים, וזה סוף הסיפור. אבל זה לא הסיפור. אני מדגיש את זה בכוונה, כי הנביא לא אומר שום דבר על מה קרה עם שמשון. כלומר, ההורים שלו מקבלים הבטחה ענקית. מגדלים אותו בתור נזיר, שזה די מסובך. יותר מזה, באחת הפעמים הראשונות שמתואר שהוא יוצא עם ההורים שלו, אז במקרה ההורים לא באזור, פוגש איזה אריה, הוא קורע אותו, הוא ממשיך ללכת. הוא אמר, תשמע, עם ישראל סובל מפלישתים, כמו שאחרי זה יהודה אומרים לו, מה, אתה לא יודע שפלישתים מושלים בנות? הוא יודע שפלישתים מושלים בהם. עם ישראל סובל מפלישתים, קיבלת נבואה, כלומר, הקדוש ברוך הוא מאחוריך, השרירים בידיך, לך לכפר השכן, תעשה איזשהו סדר קטן, תתחיל, תעשה איזה... כלום. וזה לא רק זה, אלא שמשון, שלוש פעמים בחייו יוצא מהבית. ככה מתואר בנביא. שלוש פעמים שמשון מתחיל סיפור. כל התחלה של סיפור, שמשון מחפש אישה. שמשון אף פעם, לפי הנביא, לא חיפש את פלישתים. תכף נראה יותר בתנ"ך, בנביא. בואו רגע נקרא את הפסוקים, שזה מאוד מאוד מפליא. זה הדמות היחידה, אולי בין הבודדות, שממש מבטיחים לפני שהוא נולד, תשמעי, הוא יהיה נזיר. ולא רק שהוא נזיר, יש לו כוח ענק. והוא יודע שהכוח שלו הענק תלוי בזה שהוא נזיר, ויש לו הבטחה שהוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, וההורים שלו היו עקרים הרבה שנים וילדו אותו. ושמשון לא עושה עם זה כלום. הוא לא יוזם. הוא לא יוזם שום דבר. זו שאלה מאוד גדולה שקשה למצוא עליה תשובה. כלומר, איפה פה היוזמה? איפה פה הניצול של הכוחות המיוחדים האלה שקיבלת? אז תראו את הפסוק הראשון שמתאר, וירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה, באות י' א', ויר אישה בתמנתה מבנות פלישתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. כלומר, זו התמונה הראשונה, שמשון יורד לתמנתה, עיר פלישתית, הוא מסתובב ברחוב, רואה אישה, חוזר הביתה, רוצה להתחתן. ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. אם אתם שמים לב, יש, אין פה בדיוק הסבר של שמשון, אבא שלו אומר לו, יש עם ישראל, בנות יהודיות, מה, יש רע בעיניי. ואז יש פסוק שיש שתי דרכים לקרוא אותו, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשמי, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. מי מבקש טוענה מפלישתים? כן, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. אז בדרך כלל קוראים את הפסוק ששמשון מבקש טוענה מפלישתים, כלומר כל הסיפור של החתונה של שמשון עם אותה אישה, זה באמת היה בשביל לסדר את הפלישתים. אבל הקריאה, לפחות לפי פרשני הפשט, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כלומר אבי ואמו לא הביא, הם לא מבינים מה קורה. הבטיחו להם בן שישיע את ישראל מיד פלישתים, הכוח שלו באמת גדול, והם לא יודעים כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, הקדוש ברוך הוא על ידי זה מבקש טוענה מפלישתים. ובאמת הסיפור ככה מתגלגל. כלומר, שמשון יוצא מהבית, הולך להתחתן, בדרך קורא האריה, מגיע לחתונה, מתחתן, אומר חידה, אחרי זה הפלישתים מסדרים אותו עם החידה, אז הוא מרביצת לפלישתים, מביא להם את החליפת בגדים, אחרי זה האבא של האי לא נותן לו את הילדה, אז אחרי זה הוא מרביץ לפלישתים עם השואלים, אז אחרי זה הם הורגים את האבא שלה, אחרי זה הוא הורג אותם. קיצור, יש פה, קורה פה איזה תהליך, ואז הכל נרגע, ואז עוד פעם איזה פרק מתחיל, ואז שמשון הולך ומחפש אישה בעזה. ואז עוד פעם הפלישתים, לוקח את שעה בעזה, ואז שמשון הולך ואוהב אישה בנחל שורק ושמה דלילה. ואז פלישתים. כלומר, שמשון אף פעם בחיים, חוץ מלחפש לעצמו אישה, הוא לא חיפש צרות. אתה אמרת. אבל שמשון מחפש להתחתן. בן אדם עם נבואה מאחוריו, עם הסכמה של מלאך, עם נזירות שמשון, שזה נזירות מיוחדת במסכת נזיר. איפה כל הדברים האלה? אני קצת רוצה לקשר את הדבר הזה לכבדות השמיעה של חושים בן דן. כלומר, איזשהו המשך של תכונה, תכונה מאוד מיוחדת של חושים, שהיא יכולה להיות לפעמים מעלה, שאתה אדם הוא כבד שמיעה. מה אדם שהוא כבד שמיעה? יש לו פחות יחס למציאות שסובבת אותו, למעגלים הרחוקים. הוא פחות שומע. והשמיעה בעברית זה גם קבלה. אני שומע מה שאתה אומר. אני מקבל את מה שאתה אומר. אני מזדהה עם מה שאתה אומר. האדם הוא קצת אטום לסביבה הרחוקה. הוא קצת אטום אולי שמשון. קצת, אפשר להגיד אטום, אבל הוא קצת לא שומע את הנבואה. הוא קצת לא שומע את המצב. כשבני יהודה תופסים אותו, אז אומרים, מה, אתה לא שמעת שפלישתים מושלים בנו? הוא רוצה להתחתן. והקדוש ברוך הוא, על ידי הרצון הזה, שזה רצון קצת כבד שמיעה, על ידי הרצון הזה הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא מתכנן להושיע את ישראל מיד פלישתים, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. הקדוש ברוך הוא, על ידי ההתמקדות הזאת של שמשון, התמקדות, כובד של שמיעה, אי התייחסות למעגלים יותר רחוקים, על ידי הדבר הזה, ההתרכזות הזאת בעצמך, ההתרכזות בעצמי, במעגלים הקרובים, על ידי זה הקדוש ברוך הוא הולך להביא את הגאולה של שמשון. אני חוזר באמת למדרש של חושים בן דן, כלומר, יש לפעמים קצת יתרון, אמרנו שהגמרא מאוד מאוד אוהבת את המעשה של חושים בן דן, יש לפעמים קצת יתרון בלהיות חירש. לפעמים דווקא זה שאתה לא שומע, כשאתה לא מקבל דברים מבחוץ, אז רואים שכל בני יעקב באמת מתחילים מסע ומתן עם עשיו. אתה חושב ככה, אתה בעצם לא זוכר, אנחנו נראה לך את השטר, יש בעצם שטר, אנחנו נסביר. יש לפעמים יתרון למי שלא מוכן לקבל הרבה דברים מבחוץ, לערבב את זה ביחד עם האישיות שלו. הוא קצת אטום, הוא קצת מסתכל על המציאות הקרובה אליו, על המציאות המצומצמת, על עצמו, על הכוחות שלו. נגיד את זה, נחזור נגיד למה שדיברנו גם על בן שפחה. בן שפחה, יש הבדל אחד בין בן שפחה ובן גבירה, נגיד בבית, שבן שפחה האחריות בסוף לא עליו. האחריות בסוף לא עליך. אם המפעל הולך קדימה, יש איזשהו מפעל, והוא הולך קדימה, אז בסוף את האחריות נותנים הקודקודים במפעל. אתה בתור פועל יכול להתאמץ, יכול להשתדל, אבל האחריות היא לא על הכתפיים שלך. במובן הזה, בצורה דווקא הפוכה, אז להיות עבד זה משחרר. זה משחרר במובן הזה שאם אדם פועל כמו עבד, אז יש בזה גם הרבה נוחות, אין עליו אחריות. אני יכול לתת דוגמה, גם להתייחס לזה בהמשך. יש מקומות בארץ ששמעו על מצוות כיבוש ארץ ישראל. אבל פחות או יותר מקבלים צו מילואים, אז מקטרים. למה מקטרים? בסדר, יש איזו חובה לתת למפעל הציוני וצריך למלא את החובה. יש מקומות אחרים בארץ שלא מחכים לצו מילואים. אלא קוראים חדשות, ומה קורה פה, ואיזה אוניות זזות שם, וטורקיה ידידה שלנו, וסעודיה לא ידידה שלנו, וקוראים את כל המסמכים בוויקיליקס, כדי לדעת איך בדיוק בנוי המזרח התיכון, ומי נגד מי. יש משהו בבן שפחה שאומר, פשוט תרגע, זה לא אחריות שלך. שוב, בתור בן שפחה, חודש בשנה, לא... תשמע, זה לא אחריות שלך. בסדר, אתה רוצה לקיים את מצוות כיבוש הארץ, כשיגיע הצו מילואים, אל תקטר. בסדר, תקיים את זה כמו עבד, אבל יש משהו שבסוף אדם מתמלא ושומע את כל המעגלים הכי, הכי רחוקים ולוקח אחריות מה יהיה עם החברה החרדית ומה יהיה עם החברה הדתית-לאומית ומה יהיה עם יהודה ושומרון ומה יהיה שמה ועם הגיור בצהל ונכנס לאיזשהו סוג של אווירה שבאמת הכל נופל על הכתפיים שלו ויכול להיות שזה לא מתאים לכל אחד או שיכול להיות שזה לא מתאים בכל זמן אז באמת יש באמת ציור כזה של טיפוס כזה ויש איזשהו חודש שהוא חודש ירוד חודש נמוך, נקרא לו אפילו חודש מסוכן, כלומר יעקב אבינו צריך להתפלל עליו, שהחודש הזה אומר תתמקד רגע בעצמך. תחשוב על עצמך, תחשוב על הכוחות שלך, תחשוב על הסביבה, על הסביבה הקרובה אליך. זה גם עבודה מאוד מאוד מיוחדת, כלומר זה מצחיק, זה כמו לקבל שעת תש בפקודה. עכשיו בפקודה אתה מקבל תנאי שירות, לך תנוח, תחשוב על עצמך, תהנה, אבל באמת יש משהו ש... הוא קצת הופך אותך ליותר רגוע. לצאת לרגיע, כן. יש בפקודה, בחודש טבת אתה חושב על עצמך, אבל המחשבה הזאת על עצמך היא בסוף, היא יכולה להידרדר לאגואיזם, אבל בסוף שאדם חושב על עצמו, הוא חושב, רגע, איזה כוחות יש בי שאני עושק, או שכישרונות שאני לא מפתח, או אנשים בסביבה הקרובה אליי שאני יכול טיפה יותר להתייחס אליהם, מאשר לקרוא על פצצת האטום ועל הדרכים להגיב אליה. ו... כמו חושים בן דן, איזה סבא בדיוק לא מתייחסים אליו יפה ואני צריך להתייחס לסבא הזה. יש מחויבויות, זה לא שאם אדם מתמקד בסביבה הקרובה אליו ובעצמו, אין שם מחויבויות. יש מחויבות. יש לאדם באמת גם מחויבות לעצמו. הוא קיבל אחריות על הגוף שלו, על הנפש שלו. הוא קיבל אחריות להוציא את הכישרונות שבו לפועל. והרבה פעמים החרשות הזאת, גם אם היא טבעית והיא מלאכותית, יש איזושהי חרשות, איזשהו ניתוק מהסביבה הכוללת שפתאום אדם יכול להבחין שהוא בעצם קצת חנוק. ובעצם אם הוא רוצה ליישם את המשימות הגדולות, אז הוא קודם כל צריך לחשוב על היחידה הזאת שלו, היחידה הפרטית הזאת שלו. באמת, אם זה קורה ככה, ועם הרבה תפילה, ועם הרבה הבנה של הסכנה, ועם הידיעה שהדבר הזה זה בעצם נחש, כמו שיעקב אבינו אומר, כלומר, איזושהי התמקדות מאוד מאוד מצומצמת, מאוד, מאוד קטנה. אם באמת מתפללים על זה, אז הקדוש ברוך הוא באמת מביא גאולה על ידי זה. אם מקשיבים באמת לסביבה הקרובה, אז דווקא על ידי זה צומחת גאולה שיש לה הרבה מקום גם בסביבה הזאת הקטנה והקרובה. אז קודם כל זה לגבי האדם. האדם נעשה פחות חנוק. אני חושב שיש פה עוד חידוש, חידוש מעניין שדווקא באמת קשור עכשיו לעשרה בטבת, שלא רק האדם קצת יכול להשתחרר כשלא כל האחריות רובצת עליו, האחריות היא באמת של הקדוש ברוך הוא, אלא אני חושב שגם האידיאולוגיה עצמה קצת משתחררת. כלומר, בסופו של דבר, כשאדם מרשה להשקפת העולם שלו, לאידיאולוגיה, לחנוק את עצמו, אז בשם האידיאולוגיה הזאת גם לא אכפת לו לחנוק אחרים. כלומר, אם האידיאולוגיה חונקת אותי, אז גם לא אכפת לי שהיא תחנוק עוד אנשים. ואם האידיאולוגיה עושה לי כל מיני דברים לא נעימים, אז היא מקבלת איזושהי תמונה לא נעימה. ובעצם כשאדם טיפה מרפא ושם שנייה ודואג לצרכים שלו, אז גם השקפת העולם שלו קצת יוצאת לחירות, קצת מתרווחת, קצת לא לוחצת. הוא לא רואה אותה כהשקפה לוחצת, הוא לא רואה שם לחץ. הרב מרדכי שטרנברג, אז הוא סיפר שהיה קנאי מאוד גדול נגד הרב קוק. ממש, דיבר עליו בתקיפות, ממש, דיבורים מאוד מאוד נמוכים, מאוד גסים. אז שהרב הנזיר, הרב דוד כהן, אמר פעם, מה אתם רוצים ממנו? הוא לא ישן טוב, הוא לא אוכל טוב. אז יוצא אחרי זה כל ה... כלומר, הוא לא דו... יש איזשהו מצב שבסוף שאדם ממש משהו מקווץ אותו ו... ומכעיס אותו, והוא מצרף לזה גם את השקפת העולם שלו וגם את העירת שמיים שלו, אז בסוף גם העירת שמיים יוצאת עם הרבה כעסים והרבה מאיחות והרבה... תרגע, תנשום, תיתן לעצמך קצת לאכול, לנוח, לברר מי אתה... עירת שמיים לא צריכה לחנוק אותך, זה לא מה שצריך להיות, צריך להשתחרר קצת מהמועקה הזאת. זה עושה טוב גם לאדם, ובסוף זה עושה טוב גם לעבודת השם שלו, גם לאידיאולוגיה שלו, גם להשקפת העולם שלו. אני רוצה, בכל יותר יש פה עוד מקורות, אתם יכולים להסתכל עליהם, מקורות על נפשות פשוטות של בני שפחות, מים תורמות לעם ישראל, תראו את זה אחר כך, שבאמת יש לכל נפש כזאת, שהיא דווקא דואגת לדברים הפשוטים, יש לה ערך מאוד מאוד גדול כשהופכים להיות עם. הרב צבי יהודה מצטט את המדרש, שעדיין לא מצאו את המקור שלו, שאם הייתה חסרה שפחה אחת במעמד הר סיני, לא הייתה ניתנת תורה. כלומר, התורה, יש לה זמן לחכות עד שיהיו כל השפחות שצריכות להיות בעם ישראל. כלומר, כל האנשים האלה, שהם לכאורה פרטיים, לכאורה חושבים על עצמם, לכאורה יש להם... סביבה קרובה, והם לא שומעים על דברים רחוקים, ואם צריך, הם עושים מילואים, כי... אבל אנשים האלה יש להם תפקיד מאוד 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 גדול, כי בסוף לא יכול להיות שהדרך, שעבודת השם, היא לא תתחשב באדם הפרטי. אז נחזור רק לעשרה בטבת. אם נסכם, להיות בן שפחה, להיות שייך לשבט דן, זה להיות קצת חרש. זה לדאוג למה שאתה רואה, לסביבה הקרובה. באמת הדמות שהיא פלאית בהקשר הזה זה שמשון. כי אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם ההורים שלו יום אחד היום מגלים לו בסוד שהייתה נבואה, שאתה תושע את ישראל מיד פלישתים, כל אחד מאיתנו לא היה ישן בלילה. איך אני יכול לעשות את זה? ומה יקרה? והוא היה קורא את כל הדוחות, ומתגייס לשבק, ומתגייס למוסד, ועושה איזה משהו, ועושה משהו עם עצמו בשביל להביא גאולה.
אולי בגלל זה הוא חושי. כלומר,
הוא עוסק בחושים. למרות שגם שמיעה זה חוש, זאת אומרת, מדבר יותר על המישוש, חוש המישוש, שהוא מתייחס למציאות קרובה. כן, אני חושב שהעובדה ששמשון כל הזמן רוצה להתחתן, זה דבר פילי. היום זה באמת עובד הפוך. כלומר, אדם כל כך מורעל על הצבא, על הישיבה, הוא לא תשמע, לך תתחתן, להתחתן, מה עכשיו להתחתן? באמצע להיפגש, זה באמצע הסדר, דופק את הלימוד. תשמע, תתחתן, תחשוב על עצמך, תעזור. זה לסגור מדפים, לחשוב רגע בנחת, גם העולם אחרי זה יחכה. אז אם רק נחזור לירושלים, אפשר ללכת בשני כיוונים. מה התאריך הזה של התחלת המצור על ירושלים? אז מצור זה חנק. אפשר ללכת בכיוון אחד שדווקא עבודת השם של חודש טבת לא הצליחה. באמת בחודש טבת אז הפרטיות באמת התגברה, והיה אגואיזם, והיה שנאת חינם, ואנשים התנגשו, ולכן נחרב הבית, כי אמרו לאנשים, אנשים יותר מדי חשבו על עצמם. אני חושב שזה לא בדיוק הביטוי ירושלים באה במצור. במצור ובמצוק. ככה הרמב״ם גם בשם הכתוב, שירושלים מגיעה למצוקה. יש מצוקה. מי שנמצא בירושלים מרגיש חנוק. בעצם כל הגויים הכי רחוקים פתאום מגיעים וחונקים את ירושלים. אבל בשביל שירושלים תהיה חנוקה, זה אומר שירושלים בעצם יש לה איזושהי... היא תופסת איזושהי עמדה במציאות שמפריעה למישהו אחר. משום מה מלך בבל חושב שירושלים מפריעה לו, הוא צריך לכבוש אותה. יותר מזה, יכול להיות שזה שירושלים היא מתחילה עליה מצור, והיא מתחילה להיות שם רעב, והיא מתחילה להיות שם מצוקה, זה יכול להיות ש... ירושלים הייתה קצת חנוכה. ירושלים הייתה חנוכה כי יכול להיות שמי שנשא אותה על הלב שלו גם היה קצת חנוק. כלומר, ירושלים, האווירה בירושלים והפוליטיקה של ירושלים הייתה שדרה אווירה של חנק, אווירה של לחץ, אווירה שזה גם מפורש בפסוקים שירמיהו אומר, בסדר, לא צריך למרוד במלך בבל, לא, למרוד בו, נכסח, נעשה, אנחנו, יש לנו את הרעיונות. ואצל ירמיהו זה הטרגדיה, שירמיהו אומר להם הרבה דברים שהם אומרים, תשמעו, תתמקדו בעצמכם, תתמקדו בעיר, תעבדו את השם, לא צריך יותר מדי, לא, לא, אנחנו עם ישראל ואנחנו נראה לו. יש משהו שהוא בסוף, שאדם מסבך את הלחצים האישיים שלו עם השקפת העולם שלו, זה גם ירושלים נחנקת, ובסוף גם ירושלים יכולה לחנוק, וירושלים במצור, וירושלים מצרה. אדם צריך לא לעשוק את הכוחות האלה ממלא, זה גם לא יושיע אותו. אני אסיים בוורט. וורט גם על ירושלים. ירושלים ומצור. וורט שאני מאוד, מאוד מאוד אוהב אותו. כתוב בגמרא ש... בזמן חורבן בית שני גם היה מצור על ירושלים, והיו בירושלים שתי שיטות. החכמים אמרו, בואו נצא ונעשה שלום, בגמרא בגיטין, נצא ונעשה שלום, והעשירים אמרו והבריונים אמרו, נצא ונעשה מלחמה. שתי שיטות, שתי פתרונות מהירים. הגמרא המשיכה ואומרת שבירושלים היו שלושה עשירים שהיו יכולים לפרנס את ירושלים 21 שנה. הוורט שלי, הרעיון, זה להגיד שלעשירים הייתה שיטה שלישית. שאומרת, כל אחד מהם אמר, בואו נצא, נצא ונעשה שלום, נצא ונעשה מלחמה. העשירים אמרו, תשמעו, יש לנו 21 שנה. להתמקד בירושלים, להישאר בירושלים, לא להתייחס באמת למצור, בואו, להתמקד בתוך העיר, אפשר להתפרנס, אפשר לאכול, יהיה מה לשתות, ו... נתמקד בסביבה הקרובה שלנו, נתקן, נשפר, נראה מה יש. או שהם התיישו, העשירים בכלל לא מתייחסים לזה שיש מצור. יש לנו מספיק מה לעשות כאן, יש מספיק בסביבה הקרובה שלנו, יש מספיק מה לתקן, כוחות שצריכים לפרוח, דברים שלא שמנו לב אליהם קודם. לא צריך כל הזמן להתעסק במה נעשה עם מי שחונה אצלנו מעבר לחומה, נעשה איתו שלום, נעשה איתו מלחמה. יש חודש בשנה שהוא מאוד לא אפור, הוא חודש אולי מאוד ירוד, הוא חודש מאוד מסוכן, צריך להתפעל עליו. אבל הוא חודש של קצת חרשות, פשוט לסגור מדפים, להתמקד בעצמנו בסביבה הקרובה ולתקן. זהו, תודה רבה על השם שהצומות יהיו לששון ולשמחה.